טוב, בשיעור הקודם דיברנו על מושג השגגה. ראינו שיש כמה סוגי שגגה. יש שגגה בעובדות, שגגה מציאותית, ויש שגגה בדין. למשל בהלכות שבת, אתה יכול להיות שוגג בזה ששבת היום, זה שגגה במציאות, ואתה יכול להיות שוגג לגבי זה שאסור לברור בשבת. זה שגגה בדין. אחר כך דיברתי על חיובי חטאת, ואמרתי שחיובי החטאת, זאת אומרת, הבאתי שתי אפשרויות מאפיקי ים, על מה מתחייבים חטאת וכמה חטאות מתחייבים, מה קובע את כמות החטאות שאנחנו מביאים, והצעתי אפשרות שלישית, שבעיניי היא הפשוטה ביותר, שכמות החטאות שלנו נקבעת לפי כמות השגגות. זאת אומרת, את החטאת אתה מביא על עצם העובדה ששגגת, לא על הפעולה שאותה עשית, בתנאי שהיית שוגג. התפיסה המקובלת היא שחיוב חטאת מובא על העבירה. רק אם היית מזיד, אז אתה חייב בעונש, עונש רגיל. אם אתה שוגג, אז זה פותר אותך מעונש, ובמקום זה אתה מביא אשם. אז השגגה היא לא הסיבה שבגללה אתה חייב בחטאת. השגגה היא הסיבה שבגללה אתה פטור מעונש. אוקיי? לעומת זאת, לפי ההצעה שאני הצעתי קודם, השגגה היא הדבר שעליו אתה מביא את החטאת. אתה מביא את החטאת על זה ששגגת. זאת אומרת, זאת הבעיה שבגללה אתה מתחייב בחטאת. אז זאת המשמעות של הטענה הזאת של... שנייה אחת. זאת המשמעות של הטענה שלי לגבי חיובי חטאת. זאת אומרת, זה לא רק שאלה של איך מחשבים כמה חטאות חייבים, אלא בעצם מה שמונח מאחורי זה, זה השאלה על מה בכלל חייבים את החטאת. האם חייבים את החטאת על העבירה, או שחייבים את החטאת על השגגה. זאת אומרת, מה פירוש על השגגה? זאת אומרת, זה ששכחת, זה בעצם מה שמחייב אותך בחטאת. אז למה צריך שגם תעשה עבירה על בסיס זה? אם שכחתי סתם הלכה, אבל לא עשיתי שום עבירה, כתוצאה מהשכחה הזאת. למה זה לא מחייב אותי חטאת? מה? כן, אבל זה סיסמה. למה באמת לא? אני חושב ששגגה, עצם השכחה כשלעצמה קשה מאוד לחייב עליה, אפילו ברמה הטכנית. כל רגע אתה יכול לשכוח ממשהו ולהיזכר בו רגע אחרי זה. איך אפשר בכלל למדוד מתי עשית עבירה וכמה עבירות עשית. לכן ברור שהמדד מתי השכחה מהווה עבירה, זה כאשר היא התממשה במעשה. זאת אומרת, אם כתוצאה מהשכחה אתה הגעת לזה שעשית עבירה במעשה, זה אומר שהייתה פה שכחה משמעותית. אבל עכשיו את החטאת אתה מביא לשכחה, לא למעשה שאותו עשית. זה יחס
ספק, אתה לא יודע את הדין, ואז אתה רוצה לכולם.
עוד פעם?
ספק, אם אתה לא יודע את הדין.
כן.
אז
מה זה כאן ספק? לא שגגה, ספק, ספק במקום שגגה, משהו אחר. ספק באופן עקרוני אתה יכול להיות מזיד, אבל אתה מזיד בזה שיש פה ספק חלב, ספק שומן. ואתה יודע שיש פה ספק חלב. למשל, אנחנו נדבר על אשם תלוי, אשם תלוי מובא על מצב שבו אתה שגגת בספק. זאת אומרת, אתה לא ידעת שיש פה ספק חלב. אם אתה יודע שיש פה ספק חלב, זה מצב של ספק, זה לא מצב שיש גדה. זה משהו אחר. אז זה מה שדיברנו בפעם הקודמת. מה שאני רוצה לעשות עכשיו, זה בעצם קצת לדבר על ההנגדה מול מזיד, כשאני אציג גם את זה דרך הקורבנות. זאת אומרת, אני אדבר על קורבן אשם מול קורבן חטאת, ואני ארצה לבחון מה ההבדל בין שני אלה, וזה שוב פעם יאיר לנו קצת את העניין של משמעותו של השוגג. אוקיי, אז אני רוצה לדבר בעצם על קורבן אשם. מה זה קורבן אשם? אתם תראו, דרך זה אני אגיע בסוף להעיר קצת את משמעותו של השוגג. מה השם, תזכיר לי?
שי זדם.
אוקיי. אוקיי, אז יש לנו קורבן אשם, ואם אני סוקר באופן כללי איזה קורבנות אשם יש בהלכה, אז יש שלושה סוגים של קורבנות, שישה קורבנות, שהם שלושה, כן, בסדר, שהם שלושה סוגים. יש שלושה אשמות שמובאים על חטא, זה הסוג הראשון. איזה חטאים יש שם? אשם מעילות, אשם על מעילה, כן, אשם גזלות, ואשם שפחה חרופה. אוקיי? זה שלושה אשמות שמובאים על חטא, זה הסוג הראשון. הסוג השני זה אשמות של טהרה. שני אשמות שמובאים על נזיר ועל מצורה. אלה לא קורבנות שמובאים ממש על חטא, אלא איזשהו חלק מפרוצדורת הטהרה. הסוג השלישי זה אשם תלוי. כשאשם תלוי בעצם הוא כן סוג של אשם שמובא על חטא, אבל הוא מובא על, 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 על ספק ועל שוגג בספק, שהערתי כבר. אז אלה שלושת הסוגים של האשמות. שאלה ראשונה שהייתי שואל את עצמי, מה משותף להם? למה בדיוק על הדברים האלה מובא אשם? ומהצד השני של המטבע, מה ההבדל בין זה לבין חטאת? למה יש עבירות מסוימות שעליהן הקורבן שמוגדר הוא חטאת, ועבירות אחרות שהקורבן שמוגדר עליהן זה אשם? אז בעניין הזה הרמב"ן, מעריך הרמב"ן בויקרא בפרק ה', אני אשתף אותו רגע, בסדר? Okay. אז הרמב"ן אומר ככה, והביא את אשמו להשם, נקרא הקורבן הזה אשם, כמו שנאמר בשקל הקודש לאשם, ולא נתברר מה טעם יהיה שם הקורבן האחד חטאת, ושם האחד אשם, וכולן יבואו על חטא. כל הקורבנות האלה מובאים על חטא, אז למה זה נקרא חטאת וזה נקרא אשם? ואין לומר שיהיה מפני חומר החטא, אולי ההבדל הוא שהחטא יותר חמור, כי הנה המצורה מביא שני קורבנות, שם האחד חטאת והשני אשם. אותו אדם עצמו מביא שני קורבנות, אחד חטאת ואחד אשם. אז לא סביר שההבדל ביניהם זה הבדל על חומרת החטא. אני כבר כאן מאיר שהראיה היא ראיה חלשה. א', בגלל שהקורבנות של המצורה לא מובאים באמת על חטא, אלא זה קורבנות לטהרה, וב', יכול להיות למה צריך באמת שני קורבנות במצורה? כנראה שיש שם איזה שהם שני אספקטים שצריך לטפל בהם. יכול להיות שאחד מהם יותר חמור מהשני. אז על החמור מובא זה, ועל הקל מובא זה. העובדה ששניהם מובאים במסגרת טהרת המצורה, לא מוכיחה בהכרח שהפער בין חטאת לבין אשם הוא לא בגלל חומרת העבירה. טוב, זה טענה של הרמב"ן בכל מקרה. והנראה בעיניי, כי שם אשם מורה על דבר גדול, אשר העושו יתחייב להיות שמם ועבד בו, מלשון האשימם אלוהים, וישמו נאות מדבר, וכן תאשם שומרון כי מרת באלוהיה, וכן אשמים אנחנו, נאנשים. וחטאת מורה על דבר נטע בו מן הדרך, מלשון אל השערה ולא יחטיא. כן, חטאת זה להחטיא, לפספס את הדרך. ואשם זה, זה, זה משהו שמחייב אותי להיות שמם, כן, להיאבד מן העולם. והנה אשם גזלות ואשם שפחה חרופה, בעבור שהם באים אף על המזיד, נראה את זה עוד בהמשך, יקרא קורבנם אשם. למה העובדה שזה בא על מזיד, זה מצדיק את שם אשם לגבי זה? מה? זה יותר חמור שמביאים קורבן גם על מזיד, למה זה יותר חמור?
המזיד הוא יותר חמור
מהשומר. נו, בסדר, אז מה?
גם הקורבן שלו
יותר חמור. אבל הקורבן יותר חמור או העבירה יותר חמורה? העבירה הייתי אומר דווקא יותר קלה. אם אפילו על המזיד שלה אנחנו מסתפקים רק בקורבן אשם, אז זה אומר שהמזיד שלה הוא כמו שוגג של עבירה אחרת. אז זה אומר שדווקא עבירה קלה יותר. כן, לא לגמרי ברור לי. וכן אשם הנזיר, אבל אשם מעילות, אף על פי שהוא בשוגג, אשם מעילות מובא רק על שוגג, לא המזיד, בעבור שהוא בקודשי השם, ייקרא הקורבן אשם, כי החטא גדול יתחייב להיותו אשם בו, כאשר ייקרא מעילה. כל הסיפור הזה הוא סיפור מוזר, הרמב"ן הזה. חטאת מובא על החטאים הכי חמורים שיש, הרבה יותר מאשר על אשם. חטאת זה כל הדברים שזדונם סקילה, כן, קראת וסקילה, אז שגגתם חטאת, אלה העבירות הכי חמורות. שם מובא על דברים שגם בזדונם אתה לא מתחייב כמו שאתה מתחייב בזדונה של חטאת. אז כל הסיפור פה נראה נורא מוזר ברמב"ן. עניין המצורע, בעבור שהמצורע חשוב כמד, קיצור, זה וורטים שטובים לסדר מוסר. זה לא באמת מציע לי הסברים משכנעים להבדל בין חטאת לבין אשם. בעניין המצורע, בעבור שהמצורע חשוב כמת, הנה הוא כבר שמם ועבד, ויקרא קורבנו הראשון אשם, שיגן עליו מן האשמה, אשר הוא שמם בה. והשני חטאת, שהוא מחפר שיגגותיו. לא יודע. וטעם אשם תלוי, מפני שבעליו סבור שאין עליו עונש, לא נודע שחטא, מפני זה החמיר עליו הכתוב בספקו, יותר מוודאו. אם שהוא מתפתל מאוד, כן, זה ברור. טוב, אז אני אציע לכם הסבר אחר. הוא קשור קצת להבחנות הלשוניות שעושה הרמב"ן, אבל לדעתי הוא הרבה יותר משכנע.
פסוק אומר, אשם הוא, אשם לא שם
מנשים. מה?
פסוק אומר, אשם הוא, אשם, רושום, רושום להשם.
ולכן מה? מה זה מראה?
זה משהו בדרגה יותר חמורה.
הוא יותר חמור? לא יודע, אני אמר. אני לא רואה את זה דווקא בהקשר של החומרה. טוב, בקיצור, אני רוצה להציע לכם הסבר אחר. כמו שאמרתי, הוא מתקשר למה שהרמב"ן אומר. תראו, יש משנה בקריטות, משנה בקריטות, ואילו מביאים על הזדון כשוגג, הבעל שפחה ונזיר שנטמא, ושבועת העדות ושבועת הפיקדון. אלה הקורבנות שמובעים גם על מזיד, לא רק על שוגג, בניגוד לקורבנות הרגילים שמובעים על קורבנות החטא, שמובעים על שוגג, מוחטת, כן? מה אופיים של הקורבנות האלה? שלושה מתוכם הם אשמות. הבעל שפחה, נזיר שנטמא ושבועת הפיקדון. שבועת הפיקדון זה אשם גזלות. יש פה שלושה אשמות, שבועת העדות זה עולה ויורד, זה משהו אחר. ושלושה מתוכם זה אשמות. אז בעצם נראה, כן, הפרשים מסבירים שעולה ויורד, כן, קורבן שבועת העדות נקרא בתורה אשם, למרות שהוא לא באמת אשם, הוא עולה ויורד, בגלל שהוא מובא על המזיד. מה רואים פה? שבעצם באופן מהותי, קורבן אשם מובא גם על מזיד. גם אם יש קורבן אחר ש, ש, שהוא לא אשם, שמובא על המזיד, התורה קוראת לו אשם. בסוף כנראה שהעובדה שהקורבן אשם מובא על המזיד, קשורה איכשהו באמת למהותו של קורבן אשם. זה שהוא מובא על המזיד. בסדר? אפילו קורבן שהוא לא אשם, אם הוא מובא על המזיד, קוראים לו גם אשם. נראה שהמאפיין הזה הוא מהותי. נכון, שאלה מצוינת, אשם מעילות הוא דווקא על שגגה, אז על זה אנחנו נדבר עוד מעט, אבל כאן לפחות רואים, הוא באמת לא מופיע פה ברשימה, אבל כאן אנחנו רואים שכל המאפיין המהותי של אשם זה שהוא מובל מזיד. נצטרך לראות למה באמת באשם מעילות, למרות שהוא מובל על שגגה, הוא נקרא אשם. רש"י על משנה באוריות בדף ח' ועוד, דבאשמות אין בהן דין העלם דבר, דחייבין אשם ודאי על המזיד כשוגג. אז רש"י אומר כדבר פשוט אשמות, באופן כללי. שוב פעם, תזכרו, אשם מעילות דווקא מובל שוגג, שערת בצדק. רש"י לא מתייחס לזה. רש"י אומר, אשמות חייבים עליהם ודאי, אשם ודאי, על המזיד כשוגג, בניגוד לאשם תלוי, כן? ועל אשם ודאי. מה עם אשם מעילות? אז נצטרך עוד להבין. אבל עדיין רואים גם ברש"י הזה, כמו במשנה למעלה, שיש איזשהו מאפיין מהותי להאשמות, שהאשמות מובאים על מזיד כשוגג. יוצאי דופן, נצטרך להבין, אבל זה בעצם המאפיין המהותי של האשמות. אני חושב שמה שזה בעצם אומר, שיש כנראה משהו יותר יסודי, שהוא מגדיר את קורבנות האשם, שממנו יוצא שבדרך כלל מתחייבים באשם על המזיד כשוגג. זאת אומרת, המאפיין המהותי הוא לא זה שחייבים על המזיד, אלא משהו יותר יסודי. שבדרך כלל ההשלכה שלו זה שמזיד כשוגג. יש מקומות שלא, אבל המאפיין המהותי עדיין יהיה שם. כן, זה תמיד האופן שבו צריך כשאני נתקל במשהו, יש מאפיין מהותי, אבל יש לו חריג, או שני חריגים, לא משנה מה, חריגים בודדים. מה זה אומר? זאת אומרת שהמאפיין המהותי כנראה משקף משהו אחר, שהוא בעצם המאפיין המהותי. וביוצאי הדופן, המאפיין ההוא עדיין קיים, רק הביטוי המעשי שלו יהיה שונה. זאת הלוגיקה. עכשיו אני אנסה לחפש את המאפיין המהותי ההוא. אז נתחיל, אני רוצה לזכור את השמות החטא. נתחיל באשם שפחה חרופה. שפחה חרופה זאת, זאת שפחה, חציה שפחה, חציה בת חורין, שנשואה לעבד עברי. אולי גם לישראל, אבל לעבד עברי באופן פשוט. מה קורה אם מישהו בא עליה? אם מישהו בא עליה, אז היא חייבת מלכות, אבל הוא לא נענש. לרוב הדעות, הוא אפילו לא עבר עבירה. לא רק שהוא לא נענש. הוא לא עבר שום עבירה. אבל אשם הוא מביא. הוא מביא אשם שפחה חרופה. בסדר? זה ה... אלה הנתונים. למה באמת מדברים על שפחה חרופה? בגלל שיש בצד שפחות, אז היא לא יכולה להתקדש בקידושין רגילים. שפחה לא יכולה להתקדש בקידושין רגילים. היא חצי השפחה, חצי הבת חורין, אז מצד הבת חורין היא כן יכולה. מצד השפחה היא לא יכולה. אבל בשפחה חרופה כזאת, מושג האישות באיזשהו מובן מוגדר, לפחות לעבד עברי. ולכן היא יכולה בעצם להתקדש לעבד עברי, והיא אשתו, אוקיי? ועדיין, אם מישהו בא עליה, לא עבר שום עבירה. לרוב הדעות. בכל מקרה, לא עבירת ערווה, כן? לא כמו אשת איש רגילה. אבל אשם הוא מביא. היא לוקה, זה משהו אחר. אגב, זה אחד המקרים היחידים שבהם יש הבדל באיסורי ביאה, בדרך כלל הגמרא אומרת, שבאיסורי ביאה תמיד, אם יש איסור על האישה, יש איסור גם על האיש. זה תמיד בא ביחד. אין איסור על אחד מהם, אין מצב שבו על אחד מהם יש איסור ועל השני אין. שפחה חרופה היא החריג היחידי. שפחה חרופה על האישה יש איסור שמחייב אותה מלכות, ועל מי שבא עליה, לא, אין איסור. הוא חייב אשם, אבל אין איסור. אז אני רוצה להסביר איך יכול להיות שמביאים פה קורבן על מעשה שבכלל לא מוגדר כעבירה. וזה מדובר חלק מהאשמות החטא. אין פה חטא אבל, אז מה זה האשמות החטא? אז הפני יהושע, בגיטין, דף מ"ג, אומר ככה. אמר רב חסדא, חציה שפחה וחציה בת חורין שנתקדשה לראובן ונשתחררה, ואין אני קורא באש שני מתים וכו'. וקשיה לי, אומר הפני יהושע, לא משנה כרגע, אני לא נכנס לגמרא שם. וקשיה לי, אומר הפני יהושע, דאקתי משכחת אש שני מתים, בשלא נשתחררה וחזרה ונתקדשה לשמעון. מדובר על שפחה חרופה שלא השתחררה, לא שחררו את צד השפחות שלה, אוקיי? ועכשיו היא התקדשה לשמעון, בסדר? דנאי דקידושי ראובן, תפסי בה, מכל מקום, כיוון שאין חייבים על ידי קידושי הללו, אלא אשם, כדי משהו מפירוש רשי זל, כמו שכתב הראש, אם כן נראה דקידושי שמעון, נמי תפסי בה, דאקיימה להם קידושין תופסים בחייבי לוין, ואחה ליקה אפילו לב, אלא אשם גריידה. אנחנו יודעים שאם יש אישה שאסורה עליי באיסור קראת, עריות, אז הקידושין של הבא, של היא באה לא תופסים. בחייבי להבין, הקידושין כן תופסים. נכון, להלכה אני מדבר. מה קורה בשפחה חרופה? בשפחה חרופה אומר הפני יהושע, אם אני אקדש אותה, הקידושין תופסים. למה הם תופסים? אפילו להבין פה, זה יותר קל מלאו. לכן הקידושין תופסים. אז מה קורה עכשיו? היא נשואה לעבד עברי. ראובן, בסדר? עכשיו בא שמעון ומקדש אותה. קידושין תופסים, גם לשמעון. מה קורה כתוצאה מזה? היא בעצם נשואה גם לראובן וגם לשמעון. נכון? אז למה הגמרא אומרת שלא מצאנו אשת שני מתים? מה זה אשת שני מתים? זה אישה שנשואה לשני בעלים, ואם שני בעליה נפטרו בלי בנים, אז היא חייבת ייבום לשני כיוונים, לאח של הבעל הראשון ולאח של הבעל השני. אז זו צורה ציורית. של הגמרא, להגיד בעצם אין מצב שאישה תהיה נשואה לשני בעלים. אומר הפני יהושע, הנה יש מצב. שפחה חרופה יכולה להיות נשואה לשני בעלים. לעבד העברי שלה, ועוד מישהו שיקדש אותה, היא תהיה נשואה גם לו. אז למה הגמרא אומרת שלא מצאנו, יש לשני מתים? הנה כן מצאנו, בשפחה חרופה.
יודעים שלעבד עברי לא על האישה חרופה, הנשיפה חרופה לא מונע מקידושין אחרים.
לא, זה מה שהוא אומר, כי בדרך כלל באשת איש קידושין לא תופסים, כי זה איסור ערווה. מי שבא עליה, זה איסור, הוא
אם
חייב
היא
מיתה.
נשואה, אז
בואו, דובר שהיא נשואה. שפחה חרופה זה שפחה שנחרפת לאיש. היא נשואה לעבד עברי. בסדר? עכשיו בא מישהו ומקדש אותה, או בא עליה. כשהוא בא עליה, הוא לא עבר איסור בעצם, הוא רק חייב אשם. אפילו לה ואין כאן. אוקיי? אז הוא אומר הפני יהושע, אז אם ככה כנראה הקידושין האלה תופסים, כי זה קידושין שמסורים לביאה, זאת אומרת, הוא יכול לבוא עליה, אין שום בעיה. אז אם ככה, יש את שני מתים, למה הגמרא אומרת שלא מצאנו את שני מתים? בסדר? אמר בני יהושע, פעם דיברתי פה באיזה כנס, היה כנס על הפני יהושע, אז הבאתי כמה דוגמאות מהפני יהושע לחשיבה פריסקאית. כן? חשיבה למדנית, מודרנית, כן? שכבר מופיעה אצל הפני יהושע. ניסיתי להראות שההיסטוריה של רעיונות זה דבר מסובך. את אחרי שמישהו ממשיג רעיון, אתה תמיד תמצא אותו גם אצל קודמים. ועדיין הרעיון שייך למי שהמשיג אותו. זאת אומרת, החלוקות האלה של רב חיים, החפצה, גברא, סימן, סיבה, כל השני דינים, כל הדרך החשיבה האנליטית הזאת, היא שייכת לרב חיים. רב חיים היה זה שהמשיג אותה. זה לא אומר שלא תמצאו צורות טיעון כאלה אצל חכמים קודמים. אצל הפני יהושע אני יכול להראות כמה דוגמאות. למרות שהוא ודאי לא למד בדרך כלל כמו רב חיים. זאת אומרת, אי אפשר להגיד שהוא למד בצורה האנליטית של רב חיים, אבל הרעיונות נמצאים אצלו. אז למה לא הוא בעל הרעיונות האלה? כי הוא לא המשיג אותם, פשוט השתמש בהם. ההיגיון הוא היגיון. זאת אומרת, לפעמים אנשים השתמשו בהם. רב חיים הפך אותם לדפוסי חשיבה קבועים, שעכשיו אתה יכול לעשות בהם שימוש בכל מיני סוגיות. לכן, מן הראוי לתת את זכות היוצרים לרב חיים, למרות שהוא היה, כן, 200 שנה אחרי הפני יהושע. שאלה מעניינת, לכאורה היא תהיה אסורה עליו, כיוון שהקידושין שלה לראובן הם לא קידושין של שפחה חרופה, הם קידושין לגמרי. אז מצד החצי אשת איש, מצד החצי אשת איש, מצד החצי פנויה שבה, חצי יהודיה, לא שפחה, כן, חצי בת חורין שבה, אז היא לכאורה נשואה לגמרי. ואז יוצא שאתה לא יכול לבוא עליה, כי יש את איש לגמרי. בסדר, אבל עדיין יכול להיות שזה נכון, כי אתה יכול להגיד שגם הניסויים שלה לבן חורין, לא לעבד, זה עדיין ניסויים של שפחה חרופה. שפחה חרופה זה לא דווקא לעבד, אלא גם ואז יוצא שגם העבד, כשהוא יבוא עליה, הוא רק בעל שפחה חרופה. אז אני לא יודע. בכל מקרה, לא, מקדש חצי אישה, זה גמרא בקידושין, שזה לא יכול להיות. בכל אופן, אז לא, למרות שפשטה קדושה בכולה שם, במקום שיש משהו שמחריב בה, הגמרא אומרת שכן, יכול להיות שהיא תהיה נשואה בחצייה, אם יש משהו אחר שעוצר. בכל אופן, אז הפני יהושע שואל את השאלה הזאת, והוא עונה ככה. ונראה לעניות דעתי ליישב. דעה, דקיימה לן באלמה, קידושין תופסים בחייבי להבין, היינו חייבי להבין דאלמה, אבל על ידי קידושין לא. ובלאו הכי לא משכחת קידושין אחר קידושין. בכיוון שתפסו קידושין של ראובן, הרי היא ברשותו, ואין לה יד לקבל קידושין מאחר. כן נראה לי. מהפני יהושע, אם מישהו יקדש שפחה חרופה, הקידושין שלו לא יתפסו. למה? הרי אין איסור, אפילו לאו אין. אז מה הבעיה? הוא אומר, נחזור חזרה לאשת איש רגילה, לא שפחה חרופה. בעריות רגילות, נגיד מישהו מקדש את אחותו, הקידושין לא תופסים בגלל חומרת האיסור. זה איסור ערווה, איסור בחומרה כזאת, הקידושין לא תופסים. באשת איש, למה הקידושין לא תופסים? משתי סיבות. א', חומרת האיסור, זה איסור ערווה, אבל לא רק זה. גם בגלל שהיא כבר נשואה, היא לא פנויה לקבל קידושין. היא לא בשוק. היא כבר נשואה למישהו. אתה לא יכול לקדש אותה, אתה יכול לקדש אישה שנמצאת בשוק. זאת אומרת, היא פנויה לקבל קידושין. אבל אישה שהיא כבר אשתו של מישהו אחר, היא לא בשוק. היא לא, אי אפשר לקדש אותה. אוקיי? לא בגלל האיסור שבזה. אלא שהיא כבר אשתו של מישהו אחר. לא משנה. אבל היא נשואה לעבד עברי, אז היא מקודשת לו. כן. זה המושג של שפחה חרופה. אז אם זה כך, אז הקידושין באישה הזאת לא יכולים לתפוס באשת איש רגילה, קודם כל. למה הקידושין לא תופסים? משתי סיבות. גם בגלל חומרת האיסור, וגם בגלל שהיא אשתו של מישהו אחר. וזה בניגוד לכל שאר העריות. באחותו, באימו, בכל העריות האחרות, למה הקידושין לא תופסים? רק בגלל חומרת האיסור. אין סיבה אחרת, אוקיי? איפה הנפקמינה? נכון? בשפחה חרופה, שאין בה חומרה של איסור, אבל היא עדיין אשתו של מישהו אחר. נכון? אז אם האיסור, האם אי תפיסת הקידושין הייתה רק בגלל חומרת האיסור, אז בשפחה חרופה, הקידושין היו תופסים, זה מה שהפני יהושע הניח בקושייה. אבל אם באשת איש, וישת איש, השפחה חרופה, הקידושין לא תופסים, גם בלי קשר לחומרת האיסור, יש עוד סיבה, בגלל שאשתו של מישהו אחר. זה נכון גם בשפחה חרופה. ולכן אומר הפני יהושע, זה בעצם מהלך של שני דינים קלאסי של רב חיים, נכון? אז יש פה שני דינים למה קידושין לא תופסים באשת איש. גם בגלל שהיא אשתו של מישהו אחר, וגם בגלל חומרת האיסור. איפה הנפקמינה? במקום שבו אחד הדינים מסתלק, אבל השני נשאר. כמו בשפחה חרופה. אוקיי? זה מהלך קלאסי של רב חיים, אפשר למצוא עשרות כאלה. אז לענייננו, בכל אופן, זה מה שהפני יהושע טוען. יוצא אם ככה, שבעצם, בשפחה חרופה, למרות שאין איסור הלכתי פורמלי, לפחות לא ברמה של לאו, לבוא עליה, הקידושין לא תופסים. הקידושין לא תופסים כי בעצם היא ברשותו של מישהו אחר. כשאתה תקדש אותה, אתה פולש לרשות שהיא כבר תפוסה. אין, הרשות הזאת לא פנויה לך. אפשר היה לומר, במידה מסוימת לפחות, שכאשר אתה בא לקדש אשת איש, יש פה גם מימד של גזל. לא רק מימד של ניאוף במובן האיסורי, יש פה גם מימד של גזל, כי אתה בעצם לוקח אישה שהיא ברשותו של מישהו אחר. אוקיי? תראו את הרמב״ם בהלכות מלכים, פרק ת', וכיצד מצווין הן על הדינים, בני יהושע, בני נוח. חייבים להושיב דיינים ושופטים בכל פלך ופלך, לדון בשש מצוות אלו, ולהזהיר את העם, ובנוח שעבר על אחת משבע מצוות אלו יאריג בסייף. ומפני זה נתחייבו כל בעלי שכם הריגה, כן, על דינה. שהרי שכם גזל, והם ראו וידעו ולא דנו, ובנוח נהרג בעד אחד ובדיין אחד בלא התראה ועל פי קרובין, ולא בעדות אישה ולא תדון אישה להם וכו'. אז למה אנשי שכם חייבו מיטה? כי הם גזלו. מה הם גזלו? את דינה. זה נקרא לגזול את דינה. איזה גזל יש פה? מה זה גזל? אתה יכול להגיד ניאוף, אני לא יודע מה, אונס, אני לא יודע. מה זה קשור לגזל? אוקיי, או שהיא לא הסכימה. דינה, זה לא בגלל שהייתה נשואה למישהו אחר. לא זאת הבעיה. אבל כן, אבל אם היא לא הסכימה ואתה לוקח אותה, זה בעצם יש פה מעבר לבעיה של הביאה, של איסורי הביאה, יש פה איזשהו מימד של גזל. באותה מידה אפשר להגיד, אישה שנשואה למישהו אחר, גם אם היא כן מסכימה, היא לא זו שיכולה להסכים. מי שיכול להסכים זה רק הבעל. יגרש אותה והוא הסכים שהיא תלך ותנסה למישהו אחר. וכיוון שכך, יש בזה גם מימד של גזל, לא רק המימד של האיסור. נגיד מי שבא על אחותו, אז יש פה רק את המימד של האיסור. היא מסכימה והיא לא נשואה וכו', אז רק המימד של האיסור. באשת איש יש גם את מימד הגזל, לא רק את מימד האיסורי ביאה שבדבר. אז זה
כמו גזל קרקע. בגלל אם אתה אומר שיש מימד של גזל, אז זה גזל שאתה לא יכול לגזול.
בסדר, לא משנה כרגע, אבל יש פה העבירה שבדבר היא עבירה. גם בגזל קרקע, יש ראשונים שאומרים, קרקע לא נגזלת, אבל עבירת גזל יש גם בקרקע. בסדר? הבן אותם בכלל אומר שגם יש הונאה בקרקע, אפילו מחצי וכן הלאה. כן, המנחס חינוך למשל מסיק מכאן, מה קורה אם בנוח בעל אשת איש שלא כדרכה? כן? אז הוא לא עובר על איסור אשת איש. אבל הוא אומר, אבל גזל היה פה. כי בכל זאת בא על אשתו של מישהו אחר. כן, זה הרעיון שלו. זאת אומרת, אנחנו רואים, הנה, לא חשוב כרגע הפרטים, אבל אנחנו רואים שלבוא על אשת איש, זה בעצם דבר שמורכב משני היבטים. היבט אחד זה חומרת האיסור, כמו כל העריות, וההיבט השני זה שאתה פולש לרשות שהיא לא שלך. אתה גוזל, או אתה הולך אתה הולך למקום שבעצם אתה לא יכול להיכנס אליו. אז למעשה, מה זה אומר בעצם? כשאנחנו מדברים על אשם שפחה חרופה, שאלנו קודם, איך יכול להיות שמובא אשם אם אין עבירה? ואין עבירה בכלל, על מה מובא האשם? מסתבר שהאשם מובא באמת על ההיבט השני שיש בשפחה חרופה. כשאתה בא לשפחה חרופה, אז על מה אתה מביא את האשם? הרי עבירה אין כאן. אתה מביא את האשם על זה שפלשת לרשות שהיא לא שלך, על מימד הגזל שבדבר, לא על מימד האיסור. זה לא איסור גזל, זה לא נכנס לאיסור לא תגזול. מדבר על ההיבט של הגזל שאתה בא על אשת איש, אוקיי? על זה מובא האשם. מה זה בעצם אומר לנו? זה בעצם אומר לנו שקורבן אשם לא מובא על עבירות. העילה שמחייבת באשם היא לא עבירה. אלא מה כן? איזושהי פלישה לרשות שהיא לא שלך. זו שאלה עובדתית. זו לא שאלה של האם עברת עבירה או לא עברת עבירה. אלא עצם העובדה שנכנסת לרשות שהיא לא שלך, מחייבת אותך אשם. המציאות הזו, לא המימד העברייני שבדבר. בניגוד לחטאת, זה כבר מתחיל לפתוח לנו פתח על ההבדל בין חטאת לבין אשם. חטאת, דיברנו על זה, מובאת על השגגה. מה זאת אומרת? התרשלת, שגגת. זה הביא אותך לעשות איזושהי עבירה. אתה מביא חטאת על העבריינות שהייתה בדבר. עבריינות פחותה, זה לא עבירה במזיד. זה רק עבירה ברשלנות. אבל עדיין אתה חייב חטאת. על מה? על העבריינות שבדבר. לכן ברור שיש פה מקום לחלק בין שגגה לבין מזיד. כשאתה מזיד, אז אתה חייב בעונש, זה עונש מלא. כשאתה שוגג, עדיין יש פה מימד עברייני. חטאת אתה חייב. בעונש אין בכלל מימד עברייני, אז אתה גם לא חייב חטאת. אין כלום. נכון? מה קורה באשם? באשם אין הבדל בין מזיד לבין שוגג. למה לא? כי באשם אתה לא מתחייב על היותך עבריין. זה לא הנקודה. אתה באמת לא עבריין בשפחה חרופה, למשל. אתה מתחייב על עצם מה שעשית. פשוט פלשת על רשותו של אחר, אם אין בזה שום עבירה. זו לא שאלה של אשמה בכלל. העובדה שפלשת לרשות לא שלך, היא זו שמחייבת אותך באשם. אז מה זה משנה אם היית שוגג או מזיד? אבל לא מדברים איתך על השאלה עד כמה אתה אשם, או מה חומרת העונש שמגיעה לך. זו לא שאלה של חומרה בכלל. במציאות, פלשת לרשות לא שלך, אתה חייב אשם. אז זה לא משנה אם אתה מזיד או שוגג. לכן, באשם, לא עושים הבחנה בין מזיד לבין שוגג. לא עושים הבחנה לא בגלל חומרה ולא בגלל כולה, אלא בגלל אופי הקורבן. הקורבן הזה לא בעל עבירה. חטאת בעל עבירה. כשאני מזיד, אני חייב עונש. כשאני שוגג, אני חייב חטאת. כשאני אנוס, לא חייב כלום. כי הכל תלוי בשאלה מה מידת האשמה שלי בדבר. עד כמה יש עבריינות של הגברה בדבר. באשם, הקורבן מובא על התוצאה, על העובדה. אתה פלשת לרשות לא שלך, זאת עובדה. לא משנה אם עשית את זה במזיד, בשוגג, איך שאתה רוצה. מה? לאו דווקא מוסרי. אתה יכול לקשור את זה למוסר, אני לא בטוח שחייבים לקשור את זה למוסר, אני משאיר את זה פתוח. הטענה היא, קודם כל, עצם העובדה שזה קרה. אוקיי? אם אני חוזר ללשונו של הרמב"ן, אני אזכיר לכם שוב, הרמב"ן מדבר על אשם מלשון שממה. לעומת חטאת מלשון חטא. אני שואל את עצמי, מה ההבדל בין חטא לבין שממה? שממה זה התוצאה, פשוט קרתה, השמת משהו, כן? משהו הפך לשממה. זאת העובדה. אני בכלל לא נכנס לשאלה, מה מידת האשמה שיש לך בדבר. זה כבר יהיה תלוי בשאלה, אם אתה מזיד, שוגג, מה שלא יהיה. אני מדבר על העובדה, קרתה פה שממה. אתה השמת משהו. על זה אתה מביא את האשם. לכן זה נקרא אשם. בחטאת, אתה מביא את הקורבן על זה שחטאת. לא על התוצאה של השממה. זה שחטאת, בסדר, במזיד זה ככה, בשוגג, זה קורבן חטאת. כי הקורבן מובא על החטא שלך, לא על האשמה שאותה חוללת, לא על התוצאה. באשם, הוא מובא על התוצאה. פשוט אתה, איכשהו זה מתקן באיזושהי צורה את התוצאה שקרתה כאן. אוקיי? ולכן זה בכלל לא תלוי בשאלה אם היית שוגג או מזיד. זה לא רלוונטי. אנחנו לא מדברים על הגברה, אנחנו מדברים על החפצה. מדברים על המציאות. עוד רגע, לאט לאט. אז בעצם אני משתמש בשפחה חרופה כרמז ראשון לטענה הכללית שלי. הטענה הכללית שלי זה שההבדל בין אשם לבין חטאת זה שחטאת מובא על החטא של האדם, ואשם מובא על העובדה, על מה שהוא עשה, על התוצאה, על השממה שהוא גרם. אוקיי? לכן למשל, אחת ההשלכות חוץ מההשלכה של שאין הבדל בין שגגה לבין מזיד, מה שאני רוצה לטעון זה שגם לא צריך עבירה. בשביל להתחייב בקורבן אשם, לא צריך שהמעשה יוגדר כעבירה. כי זו לא הנקודה. אם המעשה מוגדר כעבירה, זה רק אומר שעליי מוטלת אשמה. כי זה הוגדר כעבירה, ואני עברתי על זה. ואז, אם מדובר על האשמה שלי, אז כמובן צריך לבדוק האם הייתה בזה עבירה או לא הייתה. אתה לא יכול להיות אשם בדבר שהוא לא עבירה. אוקיי? אם זה לא מוגדר כעבירה, אז מה אתה רוצה ממני? באשם, זה לא שאלה שמה אתה רוצה, אני לא רוצה ממך כלום. את התוצאה. את התוצאה הזאת אתה צריך לתקן בצורה של הבאת אשם. לא בשביל שאני בא אליך בטענות. זה לא שאלה של טענות בכלל.
איפה הקביעה שהתוצאה
היא דבר שתהיה? בעצם זה שהתורה מחייבת אשם. זאת אומרת, נראה שיש מקומות שבהם התורה לא מחייבת אשם ואנחנו מחליטים בעצמנו שיש אשם. אבל בינתיים, בשפחה חרופה, התורה עצמה מחייבת אשם. בזה היא גילתה לי של להיכנס לתחום של, של אשת איש, מעבר לבעיה ההלכתית שבדבר, כמו שיש בכל העריות, יש גם בעיה עובדתית, גם אם התורה לא הייתה אוסרת. או, זה עוד רגע אנחנו נדבר על זה, עוד רגע. אז אפשר לראות את העניין הזה בהקשר אחר של אשת איש. אם אישה זינתה במזיד, אז היא נאסרת על הבעל ועל הבועל. אם זה אשתו של כהן, אז זה גם בשוגג או באונס. אבל באשת ישראל זה רק במזיד. מה קורה בשוגג? בשוגג היא לא נאסרת. אוקיי? הזכרתי את זה בשיעור הקודם, נדמה לי. כי המעריק עושה הבחנה בין שני סוגי שוגג. בהקשר הזה הבאתי את זה בשיעור הקודם. כן, בשו"ת מעריק, זה מובא גם להלכה ברמ"א באבן העזר. ואשר שאל מעריל באישה שזינתה תחת בעלה ברצון, והיא לא ידעה אם יש איסור בדבר, אם יחשב שוגג. עד כאן לשונו. מה השאלה? היא לא ידעה שיש איסור, אז היא שוגגת, לא? ראינו במשנה בכלל גדול, שיש גגה במציאות ויש גגה בדין, נכון? אם היא לא ידעה שיש איסור בדבר, אז היא שוגגת בדין. מה הבעיה? רואים שכבר השואל מתלבט לגבי העניין הזה. תראו את התשובה של המעריק. לעניות דעתי נראה, תכף נראה, אני לא הייתי מגדיר את זה ככה, לעניות דעתי נראה, דאין לזו דין שוגגת להתירה לבעלה. כיוון שהיא מתכוונת למעול מעל באישה, ומזנה תחתיו. דאלו כתיב איש איש כי תסתה אשתו, ומעלה מעל באשם, דלהשתמע דווקא במכוונת לאיסור, אלא הוא מעלה בו מעל. לא מעל באשם. מעל באשם זה לעבור איסור. מעלה בו מעל, הכוונה זה מעל בבעל. מעל בבעל לא תלוי בהכרח באיסור שבדבר. נגיד, אם האישה חשבה שמי שהיא מקיימת איתו יחסים זה באמת בעלה, היא לא ידעה שזה לא בעלה. אז היא באמת לא תיאסר עליו. למה? כי לא מעלה בו מעל. פשוט לא ידעה שזה לא בעלה. לעומת זאת, אם האישה ידעה שזה לא בעלה, אבל היא לא ידעה שאסור לקיים יחסי אישות עם מישהו שהוא לא בעלה, זה נקרא שהיא מעלה בו מעל. למה? עדיין זה איסור בשוגג. נכון, אבל היא התכוונה לקיים יחסי אישות עם מישהו שהוא לא בעלה. אז מבחינתה ודאי שהיא מעלה באישה, היא לא עברה איסור, אבל היא מעלה מעל באישה. היא רצתה לפרק את התא הזוגי או לפגוע בתא הזוגי. אז מה אכפת לי אם היא הייתה מודעת לזה שיש פה איסור או לא? הנקודה שאני בא אליה בטענות זה לא האיסור שהיא עברה, אלא עצם העובדה שהיא פגעה בקשר הזוגי, בתא הזוגי. אז זה לא תלוי באיסור. זה מה שאומר המעריק. עכשיו, זה כבר נותן לנו רמז ראשון, אגב, להמשך, כי פה אתם רואים, כל הדיון הוא על שוגג. מה קורה במזיד? גם במזיד בעצם היא הייתה, כן, אמורה להביא אשם וכל הדברים האלה. יש את איש שבא במזיד או בשוגג או מה שלא יהיה, אתה צריכה להביא אשם. בסדר? למה רק שפחה חרופה? עוד רגע. בכל מקרה, אבל מה שאנחנו רואים כאן בחילוק הזה של המעריק, זה עוד פעם את אותו פן. שכאשר אתה בא לאשת איש, יש פה מעבר להיבט של האיסור, יש פה גם היבט של עצם פירוקו של התא הזוגי. עצם הפלישה לרשות שלו שלך. את ההבחנה הזאת רואים בצורה מאוד ברורה במעריק. למרות שכל ההבחנה שהוא עושה היא בתוך שוגג. למעלה עשיתי את זה בין במזיד בין בשוגג לגבי שפחה חרופה. נכון שם מובא שם גם על מזיד גם על שוגג. פה לא מדובר על השם, אלא מדובר על האיסור לבעל ולבועל, אבל עדיין החילוק פה הוא חילוק, חילוק בתוך עולם השוגג. האם היא שגגה בדין או שגגה במציאות? זה החילוק שעושה המעריק. גם שזה כל מיני השלכות הלכתיות מעניינות, למשל את הסיפור הזה עם הרב מצפת, שיינברג.
נכון.
כן, שעשה כל מיני פועלי שטיקים עם נשים שם, הוא הסביר להם שהן צריכות לקיים איתו יחסי אישות, כי הוא לא יודע מה, הביא את המשיח, הוא לא יודע מה יעשה בצורה כזאת. כן.
אבל זה קצת גם אפילו לא נכנס בדיוק לקטגוריה הזאת.
ברור. כל הדיון שם הוא בשאלה לאיזה משתי הקטגוריות של המעריך להכניס מצב כזה. האם מצב, בסך הכל היא ידעה שזה לא בעלה.
לא,
היא לא ידעה שזה איסור. היא לא ידעה שזה איסור, אבל היא ידעה שזה לא בעלה. אז לכאורה לפי המעריק היא נאסרת על בעלה. תשובה ארוכה של הרב דייחובסקי, הוא רוצה לטעון, גם בפסק דין וגם בתשובה אחרי זה, הוא רוצה לטעון שלא. זאת אומרת, דבר כזה היא לא נאסרת על בעלה, כי היא לא באמת התכוונה לפרק את התא הזוגי. אז פה אפילו לפי מעריק, שלכאורה במצב כזה היא אמורה להיאסר על בעלה, זה שהיא לא ידעה את האיסור, זה לא רלוונטי, היא ידעה שהוא לא בעלה. הוא אומר, כן, אבל עדיין המשמעות של המעשה, מבחינתה, זה לא היה פירוק של התא הזוגי, ולכן היא לא נאסרת. יש מקום לדון על זה.
שזה אסור, אבל לא ידע
שזה פירוק התא הזוגי, אלא זה עבירה לשמה כזאת. כן. טוב, בכל מקרה, יש שוטים בעולם, אין מה לעשות. שוטים ושוטות. כן. בכל מקרה, לענייננו, אז הטענה של המעריק בעצם משקפת את אותה כפילות שדיברתי עליה קודם. האיסור מצד אחד, והטריטוריה, כן, הרשות האחרת, מצד שני. בעצם הטענה שאני רוצה לטעון, לאור דברי המעריק, זה שכאשר מישהו בא לאשת איש, הוא עושה שני דברים. הוא מפרק את התא הזוגי והוא עובר איסור. והטענה שלו זה שהאיסור של האישה לבעלה תלוי בפירוק התא הזוגי, לא באיסור. לא באיסור שהם עברו. אותו דבר אני אומר לשפחה חרופה, האשם, או באשת איש בכלל, האשם שאתה מביא כשאתה בא על אשת איש, או על שפחה חרופה במקרה הזה, זה על המימד של הפלישה לרשות לא שלך, ולא על האיסור, אוקיי? עכשיו, מתעוררת כמובן השאלה, אז למה לא בכל אשת איש, מי שבא עליה מביא אשם? אז כאן אני לא חושב זה קשה כל כך, כי הוא חייב מיטה בין כה וכה, זאת אומרת, מטפלים כבר בכל ההיבטים. אז זה כבר בולע גם את ההיבט הזה של הפלישה לרשות לא שלך. איפה הוא מביא אשם? באותו מקום שאת האיסור אין. אז לכן את העונש הוא לא יקבל, את העונש הרגיל. כיוון שהוא לא יקבל את העונש הרגיל, אז מה יטפל בבעיה, בשממה שנוצרה, בבעיה העובדתית שנוצרה? שם אתה מביא אשם. נכון, מוקים לבדרה במיני. בדומה לקים לבדרה במיני, אוקיי? ואת הנקודה היא שפה זה לא קים לבדרה במיני, כי התורה עצמה לא מגדירה אשם. אם התורה הייתה מגדירה אשם, רק במקרה אני מתחייב עוד משהו, אז הייתי נפטר מהאשם בגלל קים לבדרה במיני. פה התורה עצמה עשתה את השיקול הזה. התורה עצמה אמרה, אני לא מגדירה פה בכלל אשם, ויש את איש רגילה, כי זה כבר נבלה בעונש מיטה שהטלתי. קים לבדרה במיני זה רק במקום שבו הצירוף של שני העונשים לא מגיע מהותית. אם זה תמיד שני עונשים, אז זה לא נשאר לשיקול שלנו, התורה עצמה כבר לא תטיל את העונש השני. במקום שבו אני עושה מעשה, שאיכשהו במקרה יוצא שהוא מחייב אותי שני עונשים, שם מגיע קים לבדרה במיני. אם יש שני עונשים, אז שמים רק את החמור. במקום שבו תמיד כשאני עושה את העבירה הזאת, יש גם את העבירה ההיא, אז לא צריך להגיע לקים לבדרה במיני, כי התורה עצמה פותרת אותך מהעבירה השנייה. מה? מה? אז אתה מביא את הקורבן. תלוי באיזה שוגג, אבל באופן עקרוני, אם זה שוגג בזה שזה לא בעלה בכלל, אז אין בעיה בכלל של האשם, כי לא בכלל לא התכוונה למעול במעל, נכון? אם זה... אם לא ידע שזה אסור, אז יש פה באמת פלישה לתוך הרשות, והיה צריך להיות אשם, אלא שהשוגג בדין באשת איש, כי בגלל שזדונה מיטה, אז יש חטאת. אז ברגע שיש חטאת, אז אתה כבר לא מביא את האשם, כי זה כבר מטופל בין כה וכה. זה עדיין מטופל, גם בשוגג זה מטופל. טוב, בכל אופן, אז לענייננו, אנחנו רואים פה את כפל ההיבטים האלה, ואנחנו רואים עוד משהו שהוא מביא אותנו לסעיף הבא. כי עכשיו, עד עכשיו דיברתי על אשם שפחה חרופה, זה אשם החטא הראשון. אשם החטא השני זה אשם מעילות. וכמו שראינו קודם, אשם מעילות הוא לכאורה יוצא דופן. הוא מובא דווקא על שוגג, שם לא עושים השוואה בין שוגג לבין מזיד. לא, אין אשם. פועל בקוצ'ים. כן, קרן וחומש, לא משנה, יש את העונשים רלוונטיים למזיד, אבל אין מעילה. כן, אין אשם מעילות. אז למה באמת באשם מעילות, אם באמת המאפיין המהותי של אשמות זה שמובאים על מזיד כשוגג, אז למה מעילה זה גם אשם? אז תגיד, חטאת על מעילה, למה אשם? חטאת לא יכול להיות, כי אין שם מיטה, לא משנה, אבל... אבל למה זה מוגדר כאשם? אז אני רוצה לטעון את הטענה הבאה. כמו שאמרתי קודם, העובדה שבהאשמות אנחנו קושרים את המזיד עם השוגג, לא יכולה להיות מהותית להאשמות, כי עובדה שבהאשם מעילות הוא מובא רק על שוגג, ובכל זאת זה האשם. אז למה רש"י וגם המשנה שראינו, רואים במאפיין הזה שהאשם מובא על מזיד ועל שוגג ביחד כאחד, כן מאפיין מהותי לאשם. כנראה שזה שאנחנו לא עושים הבחנה בין מזיד לבין שוגג, זה ביטוי לתכונה יותר יסודית, שהיא המאפיינת את קורבן האשם. אני הצעתי מה התכונה הזאת. מה התכונה הזאת? התוצאה, הפלישה לרשות אחרת, נכון? וכתוצאה מזה אין הבדל בין מזיד לבין שוגג. אבל במהות, מה שמגדיר אשם זה לא שאין הבדל בין מזיד לבין שוגג, אלא שיש לו פלישה לרשות שהיא לא שלך. ממילא גם לא יהיה הבדל בין מזיד לבין שוגג, כי עובדתית פלשת. אז מה זה משנה אם אתה מזיד או אתה שוגג, אבל זו תוצאה. זה לא שאני צריך שדווקא לא יהיה הבדל בין מזיד לבין שוגג. איפה יהיה ההשלכה של העניין הזה? בדיוק באשם מעילות. מה קורה באשם מעילות? באשם מעילות, מה קורה אם אני מועל במזיד? אם אני מועל במזיד עברתי איסור, נכון? אבל... מה?
מה אתה מקבל
כרת? לא הבנתי.
במזיד, מה העונש?
לא משנה מה העונש, אבל הוא לא יוצא, הוא לא יוצא מרשותו של ההקדש, הוא לא יוצא לחולין. לא הבנתי?
המושא של מעילה זה שאתה פוגע
ממון גבוה. נו, אז מה? אז מה?
אבל זה לא אותו דבר, כמו
פגיעה
ברשות אחרת.
ויש שם אשם במעילות. זאת אומרת, זה לא אותו דבר. המובא שם אשם. אז מה, מה, איך אנחנו נסביר את זה? אז תראו, קודם כל עובדות. העובדות הן שמבחינה הלכתית, בשוגג, הרכוש שמועלים בו יצא לחולין. במזיד הוא לא יוצא לחולין. אוקיי? במזיד הוא לא יוצא לחולין. זו קודם כל עובדה, אוקיי? עכשיו אני אומר, אם זאת העובדה, ואותה צריך להסביר לחוד, בלי קשר לשאלת האשמות והכל. יש כלל כזה שבשוגג זה יוצא לחולין, במזיד לא. אוקיי? יכול להיות שזה קשור של כל מקום בגזה דרחמנה, זאת אומרת, ממון גבוה, אז הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, אתה לא יכול באמת להוציא אותו מרשותו של הקדוש ברוך הוא. או בשוגג זה כן, זה כן יוצא. רגע, רגע, תכף אני אגיע להשוואה לאשת איש. גם שם כתוב, מעלה מעל באישה. זה גם מעילה. תכף נראה. רגע, שנייה. אז לגבי מעילה, כיוון שעובדתית, מעילה בשוגג מוציאה לחולין, מעילה במזיד לא מוציאה לחולין, אז ברור למה רק בשוגג מביאים אשם. כי רק בשוגג אתה פלשת לרשות לא שלך. במזיד, אתה נכנס לשם, אבל לא קרה כלום, זה נשאר שם. לא עשית את השממה שמחייב אותך את קורבן האשם. השממה קורית רק כאשר מעלת בשוגג. עכשיו שימו לב, העובדה שבמעילה יש הבדל בין שוגג לבין מזיד, לא רק שהיא הקושייה על מה שאני אומר, היא ראיה למה שאני אומר. למה באמת מובא האשם רק על מעילה בשוגג ולא על מזיד? בדיוק בגלל שהאשם לא מובא על העבירה, הרי העבירה קיימת גם במזיד. אלא על מה זה מובא האשם? על הפלישה לרשות לא שלך, או על הוצאת הדבר מרשות ההקדש. ההוצאה הזאת קיימת רק על שוגג, רק בשוגג, לא במזיד. לכן, מאותה סיבה, דווקא בגלל שאני צודק, אז האשם מובא רק על השוגג ולא על המזיד. או במילים אחרות, ההבחנה בין שוגג לבין מזיד באשם מעילות, היא לא מדיני אשם, היא מדיני מעילה. בגלל שרק בשוגג יש מעילה. זאת אומרת, מבחינת דיני אשם, אין הבדל בין שוגג לבין מזיד. אם הייתה שממה, אתה מביא אשם. אז למה באשם מעילות יש הבדל בין שוגג לבין מזיד? לא בגלל דיני האשם, אלא בגלל דיני מעילה. פשוט במזיד זה לא מעילה. אז לכן אתה לא מביא אשם, לא בגלל דיני האשם שבזה. פשוט בגלל דיני מעילה. מבינים? אז לכן, דווקא ההבחנה הזאת בין שוגג לבין מזיד באשם מעילות, מחזקת את מה שאמרתי קודם. כי זה מראה לנו שהאשם לא מובא על העבירה, כי את העבירה עוברים גם במזיד. אלא האשם מובא על ההוצאה של הדבר מרשות ההקדש לרשות אחרת, פלשת לרשות אחרת. אז אם כך, ברור שהאשם יובא רק על שוגג. זאת אומרת, היוצא דופן הזה של אשם מעילות, עוד מעט יהיה שיוצא דופן, כי נעבור לשאר סוגי האשמות. בינתיים זה רק שונה מאשם שפחה חרופה. אבל אנחנו נראה, זה שונה מכל האשמות. אז היוצא דופן הזה הוא דווקא יוצא דופן שבא להעיד על הכלל. אוקיי? רק הנקודה היא שצריך להבין, כמו שאמרתי בהתחלה, שחוסר ההבחנה בין מזיד לבין שוגג הוא לא המהות, הוא תוצאה. המהות היא שאשם מובא על יצירת שממה. זה הנקודה. בדרך כלל הביטוי לזה הוא שמה אכפת אם עשית את זה במזיד או בשוגג. כל עוד קרתה השממה אתה מביא אשם. במעילה ספציפית פשוט בגלל דיני מעילה, לא קשור לדיני אשם. יוצא שהשממה לא נוצרת אם עשית את זה במזיד. העבירה קרתה, אבל השממה לא קרתה. אז אתה לא, אין מה להביא אשם, לא קרתה השממה. רק בשוגג קרתה השממה, לכן רק בשוגג אתה מביא את האשם. אוקיי? עכשיו, אני חוזר חזרה לאשת איש, שם כתוב הוא מעלה מעל באישה. מה הכוונה הוא מעלה מעל באישה? למה זה נקרא מעל? שם דווקא במזיד, כמו שאמרת קודם, הרי היא נאסרת על הבעל ועל הבועל, ושוגג לא. אז זה נקרא מעלה מעל באישה. מעילה פירושו להוציא מרשות, מהרשות הקיימת. לחרב את הרשות הקיימת, כן? להשמים אותה, להפוך אותה לשממה. באשת איש, הפכת אותה לשממה כשזה קרה במזיד. בקודשים, אתה הופך את זה לשממה כשזה קורה בשוגג. אבל לא משנה לי, כי האשם שבדבר מובה על העובדה שיצרת פה שממה. זה הנקודה. לכן, גם המושג מעילה בעצמו הוא בעצם מושג של יצירת שממה. זה נקרא מעילה. לכן כשאתה אומר הוא מעלה מעל באישה, זה הרסת את התא הזוגי. זה נקרא מעלה מעל באישה. זה בלי קשר לשאלה אם זה שוגג או מזיד. ההבדל בין שוגג ובין מזיד זה כבר בדיני אשת איש. שבמזיד באמת נוצרה השממה, ובשוגג לא נוצרה השממה. אבל לעומת זאת בדיני קודשים, המעילה היא דווקא בשוגג, כי דווקא בשוגג קרתה השממה ולא במזיד. אבל ההבדל ביניהם הוא לא בדיני אשם, מבחינת דיני אשם, בשניהם זה אותו דבר. קרתה שממה, אתה חייב אשם. השאלה אם זה במזיד או בשוגג, זה פשוט תלוי בשאלה איך בדיוק קורית שממה, או מתי קורית שממה. במקרים רגילים של אשם, כמו בשפחה חרופה, זה קורה בין במזיד בין בשוגג. באשת איש זה קורה רק במזיד. בסדר? בקודשים זה קורה רק בשוגג. אוקיי? עכשיו, תראו שני יוצאי דופן יפים, השלכה של העניין הזה. אני אתחיל עם ברכות הנהנים. בגמרא בברכות, מה אומרת ככה? מנה הנעימי לי, כן, מאיפה אנחנו יודעים שצריך לברך על המזון לפניו, ברכות הנהנים. דתנו רבנן, קודש הילולים להשם, מלמד שטעונים ברכה לפניהם ולאחריהם. מכאן אמר רבי עקיבא, אסור לאדם שיטעון כלום קודם שיברך. וממשיכים, דוחים את זה, מביאים מקור אחר, דוחים. בסוף, אני מדלג קצת, אלא הסברה הוא. אסור לו לאדם שיענה מן העולם הזה בלא ברכה, אסור לאדם שיענה מן העולם הזה בלא ברכה. תנו רבנן, אסור לו לאדם שיענה מן העולם הזה בלא ברכה, וכל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, מעל. מה יתקנתי? ילך אצל חכם. ילך אצל חכם? מה יביא לי? מה זה יעזור? אכלת בלי ברכה, מה זה יעזור שתלך לחכם? הוא אומר, העביד לאיסורה, כן, מה זה עוזר שתלך לחכם? אלא אמר רבא, ילך אצל חכם מעיקרה, וילמדנו ברכות, כדי שלא יבוא לידי מעילה. לא תלך לחכם, כדי שפעם באה זה לא יקרה לך. בסדר. לענייננו אבל, מה זה אומר? זה אומר שבסופו של דבר זאת סברה. נכון? אסור ליהנות מן העולם הזה בלא ברכה, יותר מזה, כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, כאילו מעל. יש פה מעילה. עכשיו, כאילו מעל. באמת מעל. למה? כי איסור לאכול בלי ברכה, הוא איסור דרבנן, נכון? איסור לאכול בלי ברכה זה איסור דרבנן. ספק ברכות להקל, נכון? אפשר להגיד שיש פה באמת עבירה דאורייתא. כאילו מעל. אבל לא. תראו את רבנו יונה. תלמידי רבנו יונה שם במקום, כן, על הריף. קודש הילולים להשם מלמד שטעון ברכה לפניו ולאחריו, ואין זה אלא אסמכתא. דוודאי מן התורה, אפילו שבעת המינים שטעונים ברכה לאחריהם מן התורה, כדכתיב אכלת ושבעת, אינם טעונים ברכה מן התורה לפניהם, אלא מדרבנן. נכון? אז תלמידי רבנו יונה אומרים, זה רק אסמכתא, כל הסיפור הזה, בסופו של גם אפילו כשמביאים פסוק, קודש הילולים להשם, זה רק אסמכתא. למסקנה שזה בכלל לא פסוק אלא סברה, זה ודאי, רק איסור דרבנן. וברכות להקל. אבל, תראו את ההמשך. כלומר, אני מדלג קצת, מי שאינו יודע ברכות באיזה עניין יוכל לאכול, שאם יוכל, יתחייב קורבן מעילה בכל פעם ופעם. אז מה עושים? מברך שעה כל. הוא ילך אצל בקי וילמדנו וכו'. אבל מי שאוכל בלי ברכה, מתחייב קורבן מעילה. תלמידי רבניון אומרים, לא, לא, הוא מביא שם לבית המקדש. חייב קורבן מעילה כל פעם ופעם. לא, איזה מטאפורה. אילו התחייב קורבן מעילה, זה לא בסדר. לא, התחייב קורבן מעילה על כל פעם ופעם.
גם משוגע?
לא משנה.
כל אחד שלא אמר...
כן, השם מתחייבים בין מזיב למשוגע. ומהדרינן, שילך אצל הבקי וילמדנו הברכות של כל דבר ודבר. והוא הדין, אפילו אם לא ידע אלא ברכת שהכל, יצא בה מידי מעילה. כן, אתה יכול לברך שהכל, בדיעבד אתה יוצא, ומעילה כבר לא תהיה חייב. זה לא בסדר, אתה צריך לברך את הברכה הנכונה. אבל אם ברכת שהכל, מעילה אין כאן, דתנן ועל כולם, אם אמר שהכל יצא. אלא צריך ללמוד כדי שיברך הברכה הראויה לכל דבר ודבר. איך קורבן מעילה, אם מדובר באיסור דרבנן, תלמידי רבנו יונה עצמם אומרים שזה רק אסמכתא וזה איסור דרבנן. אז איך יש אשם מעילות? אשם, זה חולין באזהרה. אין עבירה, ואתה מחליט על אשם, סתם מסברה, התורה לא קובעת אשם על הדבר הזה. סתם סברה שלך, וזה דין דרבנן, ואתה מביא אשם לבית המקדש, זה חולין באזהרה. איך זה יכול להיות? תראו את, את הפני יהושע שם, עוד פעם הפני יהושע. בגמרא, כן, הגמרא מסיקה בסוף, אלא סברה. אסור לו לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה וכו'. משמע מלשון כל הפוסקים, אומר הפני יהושע, דלפום הך מסקנה דאחה, כל ברכת הנהנין הן מדרבנן לבד מברכת המזון לחוד. אין ברכות שאחריה, זה יכול להיות דאורייתא, אולי מהן שלוש, אבל ברכות לפניה זה דרבנן. ולעניות דעתי לכאורה יש לתמוע. דהה, בכל השס משמע, דמיד דעתיה מסברה, אבי מדאורייתא. ועד רבה, מקשה השס, למה לקרס וראו? בהרבה מקומות, במקומות, שני מקומות מקשים בלשון הזאת, אבל יש עוד מקומות שמקשים, כן זה, לא, לא, לא תרצח, מקשים על, על הפה, הפה שעשה הוא הפה שהתיר, ומקשים על, ומקשים על, על חזקת, על המוציא בחברו עליו הרעיה. מנקאי ולקאי ולאיזי לבאסיה. אוקיי? אבל כל מקרה, יש עוד מקומות שהגמרא מקשה לא בדיוק בלשון הזאת. שלמה לקרא סברהו? אז מה זה אומר? ועד הבא, מקשה השס, הלמה לקרא סברהו? מה זאת אומרת? מה זה למה לקרא סברהו? למה אתה צריך פסוק? גם בלי הפסוק הייתי יודע אותו דבר, כי יש לי סברה. עכשיו, אם הסברה הייתה יוצרת פה דין דרבנן בלבד, אין שאלה למה צריך פסוק. צריך פסוק כדי להגיד לך זה דאורייתא, אבל לא דרבנן. אם אתה אומר למה לקרא סברה, הוא פירוש הדבר, שדבר שיוצא מסברה, גם הוא דאורייתא. אחרת זה לא יכול להיות, נכון? אחרת אין פה קושיה. אז הוא אומר הפני יהושע, אז אם ככה, יש לי סברה שצריך לברך לפני המזון, אז למה הפוסקים אומרים זה דרבנן? סברה היא דאורייתא.
הסברה היא לא שבהכרח שצריך לברך, הסברה היא שזה שייך לקדוש ברוך הוא. הצריך לברך זה כבר, זה כבר עניינים של דרבנן. זאת אומרת, הברכה עצמה, הפטנט הזה, להתיר את הדברים, זה יכול להיות עניינים דרבנן.
אבל אתה צריך להתיר, אז תעשה משהו אחר, אבל אתה צריך להתיר את האיסור הזה.
הסברה זה לא הברכה.
לא משנה, זה לא משנה כלום. אז נגיד, מדאורייתא אתה יכול גם לא לברך, אלא לעמוד על רגל אחת ולשיר לכבוד הקדוש ברוך הוא שיר. ואיך אתה יכול לאכול את זה, אם זה שאל הקדוש ברוך הוא? אתה צריך איזשהו מעשה שמתיר לך את הדבר, כדי שזה לא יהיה מעילה, נכון? מעילה.
יכול להיות שאתה...
אז אין זה שום דבר, אז זה לא דאורייתא.
לא, הסברה אומרת ש...
אז זה לא דאורייתא, החובה לברך היא לא דאורייתא. אתה אומר שהחובה לברך היא דאורייתא, פירוש הדבר שאתה צריך לעשות מעשה שמתיר את השייכות הזאת לקדוש ברוך הוא.
אני חושב שהסברה אומרת חובה לברך, הסברה אומרת יש את הרשות של הקדוש ברוך הוא.
אבל הגמרא אומרת מניין, והגמרא אומרת שמי שאוכל מן העולם זה בלא ברכה, כאילו מעל. אז היא אומרת שזה מקור לחובה לברך. כל המקומות. בכל המקומות שאתה מוצא סברה זה דאורייתא. נגיד בסוגריים, נגיד בסוגריים, יש צלח פה, בברכות בדף למדי, שחולק על הפני יהושע. והוא טוען, מה פתאום? מה המצאת לי שכל דבר שיוצא מסברה הוא דאורייתא? בשביל שמשהו יהיה דאורייתא צריך פסוק. לא, זה משהו אחר, הוא מדבר על דרשות. אני מדבר על דברים שיוצאים מסברה. הצלח טוען שכשאנחנו שואלים למה לקרא סברה הוא, זה בעצם מדבר תמיד על פרטים בדין שכתוב בתורה. למשל, המוציא מחברו עליו הראיה. מה אומרת למה לקרא סברה הוא? המוציא מחברו עליו הראיה זה פרט בתוך בצדק תשפוט עמיתך. צריך לשפוט נכון. איך שופטים נכון? יש כלל לסדר הדין, דיני ראיות, כל מיני דברים כאלה. בין היתר, המוציא מחברו עליו הראיה. מי שמוחזק, נטל הראיה הוא על השני. אז פה, אם הסברה רק מלמדת אותך איך שופטים בצדק, אז זה דאורייתא. כי החובה לשפוט בצדק יסודה בפסוק, זה לא סברה. בצדק שפוט עמיתך. עכשיו הסברה באה ואומרת, מה זה נקרא לשפוט בצדק? אז המוציא מחברו עליו הראיה, זה חלק מהעניין. או הפשע עשה הוא הפשע יתיר, גם זה חלק מדיני ראיות. אוקיי? אבל במקום שבו הסברה מייסדת דין חדש, לא פרט בדין שהוא קיים בתורה, אלא מייסדת דין חדש, שם זה לא יהיה דאורייתא. למשל, ערבה וניסוך המים הלכה למשה מסיני. לא כתנאים, אבל לפי רבן גמליאל נדמה לי, ערבה וניסוך המים הלכה למשה מסיני. שם זה לא יהיה דאורייתא, אומר הצלח. לא, סליחה. לא, לא, זה הלכה למשה מסיני. סברה ש... לא, סברה שמייסד הדין כמו פה, לא. שם זה הלכה למשה מסיני. זה כמו פה. זאת אומרת, פה יש...
לא, לא יצא לי כלום בו. זה גם רחוק בשביל.
לא, הם מתאים מכי מתאימן, אז הם מוכנים הגעה בגלל הבעיה של השברים.
כן.
יש להם בעיה בפורט, מתוקק באוויר.
כן.
לשם
הזה
יכול
לרוב אותו.
מחולק
בחוץ. בחוץ, כן, אבל פה...
כן, ממש קובע, הוא אגב של חבר, אבל... אני הייתי יושב על המטפה, מה שאני עושה, אני אומר, נהיה בקיר, זה הדבר היחיד. לא, פה, נהיה בקיר.
קופצים ומפחדים.
לא, אני לא אומר, אבל אתה עולה פחות.
זה מסוכן יותר.
אם הגיעו, הוא נגמר על הפעם.
כן.
להפיל את זה ממובן. כך כמעט. יש לו ראש קומפיוטר,
אין
כזה. לא, כן,
כן. מישהו קטן הוא כבר חכם.
מה?
מישהו כבר חכם הוא קטן.
כן. ההורים בכבעיה עם הרבה. אז הבעיה, אני אתן לך את החכוח, תחתיני, והם ראש לא קטן, איך? לחנך גם את זה.
כן.
אני נמצא במניין, גבוה, אני נמצא פה רוע. מערכת הגנה
אמרית? כן.
וואי, 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 כמה הוא ומה נאמר?
כן.
אנשים לא, איך אומרים? כל הזמן נכנענו, לא, מה מחשים בהגנה? אבל מה מחשים בהתקפה? מה עם היחיד חלקים?
כן, בסדר. יהיה בסדר, מה אתה?
אין לך תמיד?
טוב, כן.
מפריע לך בלילה, נכון? לא, אני לא יודע. או אתה מוכיח כדורים, מה אתה יודע?
לא, אולי להפגעה את זה.
מה הוא אמר לך? פינוקרפיה, איך אתה יודע?
כן, אבל זה נוירולוגי, זה עצבי.
אני יודע שזה נוירולוגי, אתה מפליח, אבל אני יודע כן. אבל אתה נשמור על חומה. אני שקר, לא כואב לך מאוד?
לא יודע, בשביל מי מדבר את כואב, זה לא מסוים.
גם לי. מי יש בבני הנורולוגים כאלה? אבל השיחה זה הרבה יותר גרוע, ו...
זה עולה לכל ילד.
כל היד. הם לא יצליחו לשחזר את העצם?
לא.
גם קבעתי.
לא אכפת להם, הם רוצים שיוריד את היד, לא אכפת להם.
מה
אתה אומר? מה אתה אומר?
כל מה שאמרת לך שכך הוא היה כל כך גרוע שכל מיני...
כן,
טוב, לא. וואו, אז אני לא חושב... תראה, אני, אין לי בעיה שאין לי מיגוד בחוקה שקרה, הוא לא ניתוח, הוא בא ניתוח אותו גם בנירולוגי, הוא גם. באמת אני ניתוח על חר, או חני חר, כואב לי. אין לי בעיה. טוב, אתה עושה את התמונה רצינית, זה לא...
זה לא רצינית, אחי. גם הרגל, גם הרגל, כל הצד הימני.
גם חשיתי שהוא היה בעבודה באמת נכס, אבא שלו, ב-81, אני הוא הלכה למשפח, אני המשפח חדשה, יצא מהחנות, עשה תמונה מלאה לאלוקים. לא החדש, אתה לא מכיר אותו, ואתה לא יודע איך הוא מבין.
הוא כאן, כל הזמן זה בסיכון.
לא, אני לא חכה לו חכנוע, אני לא חכנית מתנה, לא... אז כיוונת אני אחוז מאחור? כיוונת מאחור?
לא.
לא?
עוד לא סיימתי עם בטוח. או פעם, אומרים לך יכול להיות להשתנות, זה טובה.
הם אומרים לך להשתנות, אני אומרים לך להשתנות, אני אומרים לך להשתנות, אני אומרים לך להשתנות, אני
אומרים לך להגיד.
אני אומרים לך להגיד, כן. הגיד פובע.
בטח.
ו... אני הייתי בפעם, אני חייב שרח, אבל אני אומרים לך להשתנות, אה?
ישר בפתח תקווה?
לא, אני לא נראה כמו אין. לחבר אני צורך הייתי בן 96.
אבל זה ישר בפתח תקווה, נכון? אני רואה שמואל.
לא, לא, אני חייף מה שתן השומר היה, וגם תן השומר, מנו, ואגב, אני נהיגו כאן בגלל, לא, נהיגו. אז הם קראו לי מתנוח נומי לבטח תקווה, באמת. וזה לא יום, הם אמרו, קודם כל שאנחנו קודם באינטרנט. אבל הם אמרו, שמואל, הם מנו, מזמר, וכך וכך, נחמה שלי יש עצום בספר, וכן, אה, טוב אני גם מוגר, ואני חושב נכנס, הייתי, בראש. אבל אתה אומר, צעיר, הם מחכים שיהיה את הכל.
כן, נכון.
אבל מה, אתה מקבל מכך מה, זה לא של אופנוע, זה כך לא?
תולות עבודה, ו... לא תולות עבודה, זה... כושר, אובדן כושר עבודה, אני לא יודע, כי אני הולך לעבודה.
אתה עונה את העבודה. בטח, אתה חבר בבית. מה?
לא פעם עבודה, לא שנה פעם.
אמרת, אני חבר את יוניה תל אביב.
גם תל אביב, כן.
רוני מגמי לך, לא. לא
שנים.
מה?
לא שנים.
לא מגמי לך למדור של האופן, לא?
זה בפגעות, עוד זמן. כן, אבל זה בקח זמן, אני צריכים לבנות ביטוח, להביא בוחן תנועה, להביא... לא היה משפט בכלל.
מתי אתה הולך לזה?
לא שנתיים.
אז המחלקיה עובדת?
כן, מדינה. אז אנחנו מתנהל פה על המדינה? פה במציאות.
לא, כן, צריך לקחת את הבירוקרטיה נכון, זה... במי לקח שנתיים זה אנחנו לקחת?
זה הזמן. זה
מה שרוצה. לא, פחד להגיע לפני שהדקה נגמרה.
לא יודע, נגמרה בערך כשנכנסנו, אני חושב, לא? אתה לא נכנס? אוקיי. אז דיברנו על ברכת הנהנים, ואמרתי שלפי הפני יהושע, הפני יהושע שואל שזאת סברה, ולכן זה אמור להיות דאורייתא, ואם זה דאורייתא, אז למה כל הפוסקים אומרים שזה דין דרבנן? כי כל דבר שיוצא מסברה, מעמדו כמו דאורייתא, כמו שהגמרא שואלת למה לקרא סברה, הוא הערתי שהצלח כבר מאיר שזה רק על הלכות מחודשות, ולא על הלכות שהן פרטים במצוות קיימות, ולא על הלכות מחודשות. אבל הפני יהושע מניח שזה גם על הלכות מחודשות. ואני רוצה לטעון את הטענה הבאה, בעצם הדין הזה של ברכת הנהנין הוא באמת דין דאורייתא. הוא דין דאורייתא כי הוא יוצא מסברה, ולמה לקרא סברה הוא? אז הדין דאורייתא, ולכן אתה בעצם מספק תאמור, אתה צריך לברך. רק מה? רק התופס של הברכה הוא מדרבנן. למשל, מדאורייתא אתה יכול להגיד, קדוש ברוך הוא, אני מבקש רשות לאכול את זה, ולאכול, כי יצאת ידי חובה. אבל את הנוסח של הברכה, השם ומלכות וכל ה... תופס איזה ברכה מברכים על איזה מזון, זה דין דרבנן. עכשיו, מה קורה אם אתה בספק? אם אתה בספק, אז את הדאורייתא אתה צריך להחמיר. לכן אתה צריך לברך, להגיד לקדוש ברוך הוא, או לבקש רשות מהקדוש ברוך הוא לאכול. להגיד לו תודה, או איך שלא עושים את זה. אוקיי? מבחינת דין דרבנן, התופס של הברכה זה דרבנן. ספק דרבנן לכולם, מה עוד שזה שם השם לבטלה, כן לא תישא שם השב, אז מספק אנחנו מחמירים ולא מברכים. אז לכן, מספק באמת צריך להחמיר בדין דאורייתא, ועדיין נכון לומר שספק ברכות להקל. רק הטענה היא שספק ברכות להקל אין פירושו אוקיי, אז תאכל בלי ברכה. ספק ברכות להקל פירושו תאכל עם ברכה בלי שם ומלכות. כי השם ומלכות זה רק דין דרבנן, ושם מספק אתה מקל, וגם יש איסור. אבל עצם החובה לברך היא באמת דאורייתא.
כמה דקות... הוא לא
התכוון
וכן התכוון,
אבל ברגע שהוא ברך, הוא כבר יצא, לא? לא הבנתי.
אחד ברך,
בלי
אחד.
נו. עכשיו
שהוא גמר, ואחרי זה
הגיע
בלי אחר,
והוא לא בירך. עכשיו אנחנו לומדים הלכות ברכות, איך זה קשור למה שאני אומר?
השאלה,
המרחק
בין הברכות זה
דאורייתא
או
דרבנן? כל הפרטים בהלכות ברכות הם דרבנן. כל עוד אתה יכול לשייך... את מה שאמרת קודם לאוכל שלפניך, עכשיו תחליט מסברה, מתי אתה יכול לשייך ומתי לא, אז יצאת ידי חובת הדאורייתא. אבל לענייננו, מה זה בעצם אומר? אני רוצה לטעון, כיוון שאין פסוק, זה רק סברה, אוקיי? אז ברור שאין מצוות עשה, או לאו דאורייתא על מי שאוכל בלי ברכה, או מצוות עשה לברך. מה כן? יש פה רשות שהיא לא שלך, כמו מעילה, נכון? כיוון שכך, אז שאתה אוכל בלי ברכה, אז לא עברת איסור לאו, ולא ביטלת עשה, אבל נכנסת לרשות שהיא לא שלך, וזה סברה מדאורייתא. וכיוון שכך, אתה מביא על זה אשם מעילות. וזה מה שאומרים תלמידי רבנו יונה. תלמידי רבנו יונה אומרים שאתה מביא אשם מעילות, שאלתי איפה האיסור? אין איסור. אבל כניסה לרשות שהיא לא שלך יש כאן. אפילו מדאורייתא, כי זה סברה מדאורייתא שזה כאילו מעל. וכיוון שכך איסור אין כאן, לא לאו ולא ביטול עשה, אבל חובה להביא קורבן אשם יש כאן. כי נכנס על רשות לא שלך, ושוב פעם אנחנו רואים שאשם, במקרה הזה אשם מעילות, מובא לא על עבירה, הוא מובא על כניסה לרשות לא שלך, הנה פה אין עבירה, ובכל זאת יש חיוב אשם. אוקיי? אותו דבר, יש מעילה בקונמות. מה זה מעילה בקונמות? הגמרא בכמה מקומות מחדשת שמי שאוסר על עצמו משהו בקונם, כן, איסור נדר, כן, והוא עבר על זה, אז הוא צריך להביא אשם מעילות. עכשיו, אין לזה שום מקור, לא בתורה, לא בשום מקום. אבל הגמרא בכמה מקומות אומרת, יש מעילה בקונמות. והרמב״ם פוסק את זה להלכה, כן, יש מעילה בנדרים, כיצד? האומר כיכר זו עליי קורבן או הקדש והאכלה, מעל. אף על פי שהיא מותרת לאחרים. לפיכך אין לה פדיון, שהרי אינה קודש, אלא לזה בלבד. אמר כיכר זו קודש, לא משנה. מעל, לפיכך יש לה פדיון. הוא מדבר על מעילה. עכשיו כולם שואלים, משנה למלך שואל פה, נראה אם אני מביא את זה, לא, לא מביא את זה. משנה למלך, ריחות מעילה בפרק ד', המשנה למלך שואל, מה שייך השם מעילות על זה? מה, זה קודש? מה זה קשור? נדר, כשנדרתי משהו, זה, הוא הופך להקדש? איך זה קשור למעילות? בסדר? וחוץ מזה, על העבירה של הנדר, הרי יש לו אחד דברו, יש לב. על הלב הזה לוקים. אז זה כבר מטופל את העבירה הזאת. מאיפה היא צמח האשם? מה זה מעילה בקונמות? נביא קורבן אשם על זה שאתה נהנית מנדר. התשובה היא, גמרא אומרת בתחילת נדרים, שיש מה ההבדל בין נדר לבין שבועה? נדר זה בחפצה ושבועה זה בגברה. מה הכוונה בחפצה? כוונה, כשאתה נהנה מדבר שהוא אסור עליך בנדר, אתה בעצם פלשת לרשות לא שלך. כי הנדר הופך את הדבר למשהו שהוא ברשות אחרת, שהיא לא שלך. לא רשות גבוה, לא קשור לקודש בכלל. אבל זה הופך לרשות שהיא לא שלך. לעומת זאת, בשבועה, כל העניין הוא רק בגברה. אם נשבעת לא לעשות משהו ועשית, אז עשית עבירה, כי לך היה אסור לעשות את זה. אבל במציאות עצמה לא קרה שום דבר כתוצאה מהשבועה. בנדר, הנדר מייצר משהו במציאות עצמה. מה זה המשהו הזה? המשהו הזה זה איזשהו גדר סביב החפץ. אסור לך לפלוש פנימה וליהנות מהחפץ. זה מחוץ לתחום, מבחינתך. אם זה ככה, זה ההבדל בין נדר לבין שבועה. אם זה ככה, אז ברור למה יש מעילה בקונמות. אם אתה נהנה מדבר שאסור עליך, הדבר הנדור שאסור עליך, אתה פלשת לרשות שהיא לא שלך. על האיסור שלא יחל דברו, אין הבדל בין נדר לבין שבועה, אתה חייב מלכות, כמו כל איסור אחר. האשם לא בא על האיסור. האשם בא על עצם זה שפלשת לרשות לא שלך. וזה באמת קיים רק בנדר ולא בשבועה. אין מעילה בשבועות, יש רק מעילה בקונמות, רק בנדרים. כי בנדר הוא בחפצה. וכשאתה נהנה מדבר שאסור עליך בנדר, פלשת לרשות לא שלך. אז הגמרא ממציאה, בלי שיש בתורה שום דבר, בלי שיש מקור, בלי כלום, בלי איסור בכלל. האיסור הוא יש מלכות, בלא יחל דברו. ואיסור הרי יש גם בשבועה. אז למה אין מעילה גם בשבועות, אלא רק בקונמות? התשובה היא בגלל שהמעילה הזאת היא תוצאה של המסקנה שאתה פלשת לרשות לא שלך. לא צריך בשביל זה איסור. אתם רואים שבאופן מאוד מאוד שיטתי, יוצא שהשם, השמות בכלל, והשם מעילות בפרט, מובאים תמיד על איזושהי פגיעה ברשות שלא שלך, פלישה לרשות לא שלך, שממה שאתה מייצר בעולם, על כל ההשלכות שבדבר. ההשלכה אחת, לא צריך בשביל זה איסור. זה יכול לבוא גם בלי איסור, כמו שפחה חרופה, כמו מעילה בקונמות.
המעילה הזאת זה גם במזיד או רק משלם?
מה? מעילה בקונמות?
כן.
בפשטות זה גם במזיד. אין הבדל בין מזיד לשוגג בהשמות.
כן, אבל
הרמב"ם מביא את זה
יחד עם...
שהמעילות. כן, אבל לפי איך שאני אומר, זה בין במזיד ובשוגג. אין לזה מקור ברור ככל שאני יודע. אין לזה מקור ברור. אני חושב שזה צריך להיות גם במזיד וגם בשוגג, כי היציאה לחולין פה, היא לא יציאה לחולין של קודש. בקודש רק בשוגג הוא יוצא לחולין. פה אתה נכנסת לרשות לא שלך, זה לא משנה אם עשית את זה במזיד או בשוגג. לא משנה. אבל תכלס, פלשת למקום שלא היית אמור להיות בו. בסדר? אז לכן, בעצם אנחנו רואים שבאופן מאוד סיסטמטי, אשם מעילות, או אשם בכלל, לא אשם מעילות, אשם בכלל מובה על מצב של שממה, לא על החטא של האדם, אלא מצב של שממה, וזה בעצם, אני אעצור פה, כי כבר מסתכל עוד מעט נמחה, אבל זה בעצם ההבדל בין אשם לבין חטאת. חטאת מובאת על החטא שעושה האדם, שהוא הכתיב, הוא הלך בדרך לא נכונה. השם מובא על השממה שאותה הוא יצר, על התוצאה, על המציאות. ההשלכה היא שאין הבדל בין מזיד לבין שוגג, כל עוד הייתה יציאה מהרשות, במעילה אין יציאה החוצה רק בשוגג, לכן זה רק בשוגג, אפילו השם מעילות עצמו, במקום שבו עשיתי את זה, במקום שהוא לא מעילה בקודש, כמו אכילה בלי ברכה, או כמו מעילה בקונמות, שם, למרות שזה השם מעילות, הוא יובא בלי שיש איסור, והוא יובא גם למזיד. למרות שהשם מעילות בתורה מפורש, הוא רק על שוגג. אוקיי? זאת בעצם הטענה. טוב, אני אעצור כאן, כי ההמשך צריך להיות השם גזלות, יש לנו עוד לעשות, אחרי זה שאר סוגי השמות, השם תלוי, ואז להשיג את המסקנות לגבי היחס בין זה לבין שוגג. את זה אנחנו נעשה בפעם הבאה, שזה השיעור האחרון לפני פסח. במצורה
גם כאילו
בעצם. גם מצורה, כן. אתה יודע, אחרי פסח נעשה את הסק.
אוי, אני אקור לך.